ערב טוב ומבורך. אנחנו כאן, זה בסדר ככה? לא צריך, נכון? אפשר להשאיר ככה. לפי מה שאתה פוסק. קבענו לעצמנו שניכנס ככה בכל פעם דרך אחת הסוגיות בברכות, ככה עשינו בפעם הראשונה. אני מבקש הפעם, לפני שאני מרגיש שאנחנו בתקופה באמת שמחייבת קצת הדרכות מעשיות וקצת קביעת דרך, קביעת כיוון, לעסוק ישירות בסוגיה שבה אני רוצה להיכנס. אנחנו בזמן סבוך בחברה, זמן שמוצא אותנו, את עצמנו, הרבה מאוד פעמים במעמד של מוחים, של מתנגדים. וזה קשה, לפעמים במקום מעמד של בונים, אנחנו במעמד של לוחמים, מתנתקים, עוצרים, מוחים. הנקודה שגורמת לי לעלות לנושא היא סוג ההפגנה הגדולה שהייתה השבוע, שלא ידעתי, אבל היו כמה וכמה, גם מאברכים בישיבה וגם מהבחורים בישיבה, שהשתתפו בעסק של חסימת הכבישים, חסימת הצירים, איך קראו לזה? וזה מוביל אותי לעסוק קצת בהבנת דרכנו, לא רק מלמעלה, אלא בלתרגם את זה למעשה. יש רגעים שהדברים באים לידי בירור תכליתי, וזה לפעמים טוב, כי זה מחייב להגדיר את הדרך. זה מחייב לתת הגדרה. אין ברירה, צריך להגדיר לא רק מה כן, אלא גם מה לא. תרשו לי להתחיל את הדברים בהמשך לדברים שעסקנו בהם בשבוע שעבר, כשהקדמנו במסכת ברכות. שלושה דברים נדמה לי היו בבסיס הקמתה של מדינת ישראל. שלושה דברים ששלושתם היו במחלוקת גדולה בתוך ציבורים בעם ישראל. הניסיון לגאול את עם ישראל, הניסיון לגאול את תורת ישראל, והניסיון לגאול את ארץ ישראל. אני אתמקד היום בנושא השלישי, כי הוא יביא לדיון שעליו אני רוצה לדבר. אבל נתחיל בשני הראשונים. הניסיון לגאול את עם ישראל העמיד את עם ישראל בוויכוח גדול מאוד, שבעיקרו התנהל בין יושבי ארץ ישראל, אני מדבר לפני 60 שנה, בשנים שלפני קום המדינה, מיד אחרי השואה, בוויכוח גדול מאוד בעיקרו בין יושבי ארץ ישראל לבין הרוב הגדול, הגדול, הגדול של עם ישראל, יושבי חוץ לארץ. הראשונים אמרו, יש דרך אחת להציל את עם ישראל מהמשך האבדון. אנחנו מדברים מיד אחרי השואה. והדרך היא להקים מדינה. כל דרך אחרת שלא כוללת הקמת מדינה, תמשיך את הרצח ואת הגלות ואת השואות. לפעמים בתור שואה, לפעמים בתור פוגרומים, אבל זה ימשיך. הקמת מדינה, כך טענו יושבי ארץ ישראל, כך טענה התפיסה הציונית, הקמת מדינה, הרבה יותר ממה שהיא חשובה ליושבי ארץ ישראל, שחלק מאוד גדול שילמו בנפשם על זה, היא תציל את עם ישראל, שבחלק גדול ממנו לא מאמין בהקמת המדינה עכשיו. הייתי אומר שהוויכוח הזה בעצם מתנהל בין, כמו שהגדרתי, בני ארץ ישראל ואחיהם, תודה רבה צחי, ואחיהם בחוץ לארץ שהצטרפו לרעיון של הקמת המדינה, לבין מי שלא תמכו ברעיון. זה לא הוויכוח בין חרדים לדתיים, בין... נדמה לי ש-60 שנה אחרי, לא צריך להיות חכם גדול, כדי להבין שלפחות הוויכוח מתנהל היום כבר ממקום אחר. 600 אלף היהודים שהיו בארץ ישראל הפכו ל-6 מיליון, וששת מיליון היהודים שהיו באמריקה באותה שעה, שנעשו תוך זמן קצר ל-7 מיליון אחרי ההגירה מרוסיה, נעשו היום, אחרי 57 שנה, ל-5 מיליון. שמתוכם אולי מיליון יודעים שהם יהודים. זאת אומרת שהשואה שהייתה באירופה לא הגיעה אפילו לממדים של 10% מהשואה שהתחילה ב-48 בתשח באמריקה. והיא עכשיו בשיאה. זה אמריקה. אני לא מדבר על 2 מיליון היהודים ברוסיה שאנחנו יודעים מה קרה להם. אני לא מדבר על היהודים באירופה, שאני לא יודע אם הם יודעים עכשיו מה קורה. אבל הוויכוח הזה התנהל בין בני ארץ ישראל לבני חוץ לארץ, והוא היה ויכוח בין אחים, כמעט הייתי אומר שגרים רחוק אחד מהשני. קרובים מאוד. הסיבה השנייה שבשבילה קמה מדינת ישראל, לפי עניות הבנתי, היא בשביל התורה. את הניתוח הזה ראינו פעם ביחד, מנתח מרן הרב צבי יהודה בתשובה שהוא כותב בתשו"ו על השאלה לגבי דרישת המדינה היהודית. מה היה הוויכוח על התורה? הוויכוח על התורה אמר את הדבר הפשוט, וגם בו נדבר בקיצור עוד יותר מהדבר הקודם אפילו. הוויכוח על התורה פיצל אותנו לשתי דעות. הייתה דעה שאמרה, השתתפות בהקמתה של מדינה חילונית הוא נגד התורה. אגב, דעה מאוד הגיונית. הדעה השנייה לא סברה שהשתתפות בהקמתה של מדינה חילונית הוא האידיאל התורני. אבל הדעה השנייה אמרה, לא יהיה דבר, ואתם תבינו את זה בסוף, לא יהיה דבר שיקים את התורה מגלותה יותר מהקמת מדינת ישראל. אני משער לעצמי שבתשח יכול להיות שהטענה הזו הייתה נשמעת מוזרה. כלומר, הטענה השנייה אמרה כך, מתוך 6 מיליון היהודים שנמצאים עכשיו באמריקה, או 7 מיליון, ו2 מיליון היהודים ברוסיה, נמצאים שם רוב גדולי התורה. אני מדבר אחרי השואה הנוראית. אבל אנחנו, כך טענה, טענה ציונית, דתית, אנחנו, בראשות בן גוריון וויצמן, נקים בעזרת השם את מדינת התורה. אתם לא. והוויכוח הזה יתקצן עוד יותר. הטענה של הראשונים אמרה, ולכן אנחנו נשתתף בהקמת המדינה החילונית, זה יקים את התורה. אתם לא מבינים איך, בהפוך על הפוך, זה יקים את התורה. חלפו כמעט 60 שנה, וגם פה נדמה לי שבוויכוח הזה המציאות הוכיחה. נדמה לי. אפשר עוד להמשיך לדון, להתווכח בפרטים, אבל נדמה לי שאין דיון על המציאות. גם אם עושים סיום בדף יוימי, במדיסון סקוויר גארדן, בהשתתפות 900 אלף, מרכז התורה לא נמצא, אפילו לא במדיסון סקוויר גארדן. הוא נמצא בהרצליה ותל אביב יותר מאשר בוויליאמסבורג וברוקלין. לא בבני ברק לירושלים. המציאות של תורה עברה הנה. מרכז התורה עברה. אפשר להתווכח, אפשר לדון. עכשיו, הוויכוח הראשון היה בין בני ארץ ישראל לבני חוץ לארץ. הוויכוח השני, פחות עניין, אני משער לעצמי, את בן גוריון וויצמן. הוא היה בין היהדות הדתית-ציונית, so-called, לבין היהדות החרדית. בסדר? כמובן שיש פה, אפשר להדגיש את זה בצורות אחרות, אבל באופן כללי זה הסיפור. הוויכוח השלישי לא היה בין היהדות של ארץ ישראל לאחינו שבחוץ לארץ, ולא בין היהדות הדתית-ציונית ליהדות הדתית-לא-ציונית. הדיון השלישי היה דיון על הארץ. ופה אני רוצה להסביר את זה טוב, כי כאן אנחנו מתחילים. הקמת מדינת ישראל היא גם בשביל הדבר השלישי. אנחנו רוצים לחזור לארץ ישראל. אנחנו, הכוונה היא 5% שהחליטו שרוצים. אוקיי? בשביל הדיון מספיק לי. הם אלה שאחרי זה יהיה הדיון, הם התחלה של מדינת ישראל. אנחנו. שמחליטים, מחליטים לחזור לארץ ישראל. המשפט הזה הוא לא כל כך ברור. בקונגרס הציוני היה דיון אם באים לארץ ישראל או לאוגנדה. ואני לא יודע אם זה יהיה נעים לכולם לזכור את זה. כמו שאתם יודעים, יש תמונות באלבום שתמיד מוציאים. אני משאר לעצמי שאחת התמונות שהסבתות שלי הוציאו מהאלבום, זה שבוויכוח על אוגנדה, היו יהודים חשובים, למשל, בתנועת המזרחי, שתמכו בהצעה על אוגנדה. כי אמרו שריאלית, ארץ ישראל זו סכנת נפשות. קודם כל נקים בית לאומי, doesn't matter where, מה זה משנה בכלל? נקים בית לאומי, אחרי זה נעביר אותו הביתה. מאוד מעניין, אתם יודעים מי הפילו את ההצעה הזאת של אוגנדה סופית? אלה היו הצירים של השומר הצעיר בקונגרס הציוני. הם קמו, השתוללו, כמו מתנחלים, ויצאו החוצה, והיה רעש, והם אמרו, איך בכלל אפשר לעלות על הדעת, לא לבוא לארץ ישראל? עוד הצטרכו כל ההיסטוריונים והחכמים בעולם לחקור ולחקור ולחקור את התופעה הזו, זו תופעה מדהימה. הרי הם לא אמרו, אנחנו צריכים את ארץ ישראל, כי איך מקיים מצוות התלויות בארץ באוגנדה? הם לא אמרו, באוגנדה יש בעיה עם שמיטה. הם לא אמרו, מה לנו ולמקום אחר, אנחנו קשורים מבחינה רוחנית, אלוקית. אתם מסכנים את עצמכם, אתם רוצים להקים מדינה סוציאליסטית. אלה היו חבר'ה של השומר הצעיר מרוסיה. סוציאליסטים, רוצים להקים מדינה סוציאליסטית. מה אתם נלחמם את זה? הציונות נלחמה על זה מלחמה גדולה. כאן אני מגיע לנקודה הגדולה. עם ישראל הקים את מדינת ישראל בארץ ישראל עם האנשים שקבעו שהם חוזרים לארץ ישראל. ואלה התחלקו לשני חלקים. לציבור שהיה הרוב הגדול בתשח"ט, שבא לארץ ישראל מסיבות היסטוריות ונפשיות, אבל פרקטיות. פה נקים בית בטוח, פה נקים מדינה. זה לא היה ציבור שאמר אנחנו באים לארץ ישראל כי הקדוש ברוך הוא קרא לנו לארץ ישראל. אלמלא היה הרב מיימון לא מפסיק להתווכח במגילת העצמאות, ספק אם היה מוזכר שם צור ישראל. היה ויכוח, אם להזכיר בכלל. המיעוט, וזה המיעוט חשוב מאוד, אבל זה המיעוט, אמר אנחנו באים לארץ ישראל כי אנחנו רוצים לבוא לארץ אשר עיני השם אלוקיך בה. זה מה שמעניין אותם. מי שיודע להעמיק מבין שבעצם בתוך הוויכוח הזה, שבתשח"ט בעצם לדעתי לא עניין אף אחד. כי מה זה משנה? בפוליטיקה מעניין מי הרוב, נכון? אז מה זה משנה? אתם אומרים שאתם באים לארץ השם, אדרבה, בן גוריון היה איש חכם מאוד, והוא הבין ביחסי ציבור טוב, והוא אמר, נשים את הרב מיימון לידי, כי זה מצטלם טוב בתמונה במגילת העצמאות. וכולם יראו שגם הרב מיימון פה וגם אני פה, ובאמת אני לא מפחד מהרב מיימון, כי בין כה וכה אין איזה שום סיכוי. אנחנו באים להקים את ארץ ישראל פרקטית. המדינה זה מפאי, ואנחנו נקים פה את המדינה. יש מיעוט שאומר אחרת, אדרבה. אני אגיד לכם את זה בצורה קיצונית, במילתא דבדיחותא שהייתה. שאלו פעם, אחרי קום המדינה, את רב עמרם בלוי. הוא היה ראש נטורי קרטה. שאלו פעם את רב עמרם בלוי, למה אתה לא אומר הלל ביום העצמאות? אמר רב עמרם בלוי, אני ציוני כמו בן גוריון. כשהוא יגיד הלל, אני גם אומר. מי שמבין את הפשט, הוא התכוון להגיד דבר פשוט. תעזבו, אין שום קשר בין זה לזה. הוא ציוני פרקטי. הוא לא מכניס את זה לשחודש ברוך הוא. איתו אני יכול להסתדר. אתם אומרים ארץ ישראל, אשר עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרית שנה, ואתם מחברים את זה עם המדינה של האפיקורסים והחילונים האלה. אין שום קשר לזה. בוויכוח הזה, שיתנהל בין הציוניים לציוניים. מבינים מה אני אומר? בין אלה שאמרו, אנחנו באים לארץ ישראל, ונמסור את נפשנו על הארץ. עכשיו, לא לגבי הצלת העם ולא לגבי התורה. ובין אלה שאמרו, אנחנו באים לארץ ישראל כדי להקים פה מקלט מדיני, בעצם היה ויכוח סמוי. הוויכוח על ארץ ישראל השלמה היה שם בעצם בפנים גם כן. מי שאמרו שהם באו להקים פה בית בטוח, לא מעניין אותם עכשיו הגבולות ההלכתיים של ארץ ישראל. גם לא הגבולות שהקדוש ברוך הוא קבע. מעניין אותם לגור בארץ ההיסטורית של עם ישראל, ולעשות את זה עם רוב יהודי, כדי להקים מדינה יהודית, לא להיות יותר בגלות, וזהו. לכן כשהוצאה תוכנית החלוקה בתשח"ט, היו רבים שקיבלו אותה די בשמחה. תוכנית החלוקה אמרה שארץ ישראל המערבית שייכת לעם ישראל, וארץ ישראל היותר מזרחית שייכת לא עלינו לערבים שגרים פה. וגם באיזשהו מקום היה בזה משהו טוב מבחינת התפיסה החילונית. חברון, ושכם, והכותל, כל המושגים שמעוררים את הרגש ההוכני, זה ממשיך להיות תמונות. זה יישאר פיקצ'רס, כמו שהיה בגלות. כלומר, באים הביתה, מקימים מדינה, אין את זה. ברור לי שזה לא בא לידי ביטוי אז, אתם יודעים מה קרה? הרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה, מספר באותו מזמור יוטט ידוע איך הוא הרגיש בחודש כסלב תשח, בהצהרת כפתת בנובמבר, ב-29 בנובמבר, בהודעה על התוכנית. איך כולם יוצאים לרקוד ברחובות, כי האום אישר לבוא לארץ ישראל, אבל הוא אישר לפי תוכנית החלוקה. והוא עומד ובוכה ולא יכול לצאת, בגלל שפוצעים אותו וקוראים אותו, והוא בוכה איפה שכם שלנו, איפה חברון שלנו, איפה יריחו שלנו, ירושלים, ירושלים. והוא מספר איך הרב חרלאפ, זכר צדיק לברכה, מגיע, והם בוכים ביחד. ואחר כך הם שומעים את הריקודים למטה, מהישיבה ברחוב הרב קוק בירושלים, והם יורדים לרחוב יפו, ומצטרפים אל הרוקדים בבכי. ואומרים, מעת השם הייתה זאת, היא נפלט בעינינו. זה היה הוויכוח. בפועל זה לא היה משנה. כי בפועל מדינת ישראל הוקמה שלא כמו החזון של מבשרי הציונות 80 שנה לפני כן. של הרבנים מבשרי הציונות. מדינת ישראל הוקמה כמדינה חילונית בתפיסה חילונית. צריך להסביר את זה גם בעוד משפט אחד. אי אפשר להתעלם מזה, חייבים להיות אנשים ריאליים. תוכנית החלוקה נתנה לזה שמדינת ישראל תקום. הציונות הייתה התנועה הריאליסטית במזרח התיכון. הערבים לא ויתרו על כלום. התנועה הציונית, כמו שהיא קראה לעצמה, הייתה תנועה פרגמטית. זה נכון? וכך הוקמה המדינה. וכך נשאר הוויכוח מהי באמת ארץ ישראל. הארץ האלוקית או המקום הטכני שיש לנו רגשות, אבל הוא עדיין המקום הטכני שלנו, היו רגשות. בן גוריון לא הפסיק לדבר תנ"ך ורגשות, אבל זהו. האם הארץ הזאת היא הארץ האלוקית שבאנו אליה, או היא המקום הטכני הרגשי שאנחנו נמסור את הנפש בשבילו? אל תזלזלו בזה. אנשים עשו את נפשם בשביל להיות פה ולא באוגנדה. אבל זה הכל. הוויכוח הזה לא הפך להיות משמעותי, כי לא היה נפקמינה. הדעה הפוליטית של הרוב, הרווחת, הייתה ברורה, וככה דברים התנהלו. 19 שנה אחר כך, בתפשין קף זין, ללא אישורו של משה דיין, מחליט הקדוש ברוך הוא להתערב במצב. תופעה חמורה בפני עצמה, אבל זה התרחש וזאת עובדה. כי בימים ההם של תפשין קו זין, שום דבר לא נעשה ללא אישורו של משה דיין. חוץ מההחלטה הזאת. והקדוש ברוך הוא מתערב במצב, ולמרות כל הניסיונות, ללכת לכל החוסנצ'יקים מסביב ולהגיד להם, חבר'ה, אל תיכנסו למלחמה. או בעברית אחרת, אל תביאו אותנו לחלק הנוסף של ארץ ישראל. כי לא נדע מה לעשות שם. אל תפילו אותנו פתאום לכותל ולמערת המכפלה. יהיה בלגן. הקדוש ברוך הוא מחליט בכל זאת להתערב, ויום אחד עם ישראל נמצא בארץ ישראל האלוקית המורחבת, כמעט לגמרי, תוך 6 ימים, בלי שום תוכנית, בניגוד לשאיפות שלו. זו תופעה שצריך להבין אותה. הפוליטיקה המרכזית של תנועת העבודה, של המערך של אז, של מפאי מתחלקת, דיין, חשוב לדבר על זה, חשוב מאוד כדי שתבינו את ההמשך. ההמשך הוא יסודי היסודות של היום. הפוליטיקה הישראלית מתחלקת. דיין אומר, צריך מהר לצאת מפה. אתם יודעים את זה? יום אחרי, עוד בתוך המלחמה, דיין עושה הכל כשר ביטחון. להגיד, חבר'ה, לצאת, להחזיר את זה מהר. ולדעתי הוא ראה לרחוק. זה יכניס פה ויכוחים חברתיים, זה ייצור בלגן, להחזיר. יותר טוב בשבילי כותל בתמונה מכותל עם אבנים. דווקא אנשי תנועת עבודה אחרים, לרוב החבר'ה פה זה לא יאמר כבר השמות, אבל הסקיינים זה עוד יזכיר, גלילי ויגאל אלון ושמעון פרס, ייבדל לחיים, עומדים בראש התנועה הזאת שעומדת מול משה דיין ואומרים ההפך. מה, באים כמה משוגעים, רוצים להקים עכשיו התנחלות בקריית ארבע? מתנחלי חברון, הם קראו לזה. שדווקא דבר יפה, למה לא? זה יפה ככה, כמה כאלה, הרי אנחנו נשלוט על זה, זה לא דבר שיתנפח. קצת וקטן זה נחמד. למה לא? זה נוסטלגיה. זה ארץ ישראל, זה קצת נופים אחרים. The view is gorgeous there. זה מצוין. Really, why not? מה הבעיה? אני מקטין את זה, אבל זה יותר גדול. זה באיזשהו מקום גם... זה באמת אידיאליסטים. בואו ניתן לאידיאליסטים האלה להמשיך. זה אידיאליסטים שאנחנו פועלים איתם. נשלוט בזה. מה הם יעשו? שני משונים שקופצים על הגבעות בחברות. נשלוט בעניין, לא יקרה כלום. רק מי שיודע להסתכל בעיניים פקוחות הבין שבארץ ישראל בתפשין כפזיין התחילה לקום מדינת ישראל ב'. מדינת ישראל א' תפשין ח' המשיכה להתרומם בגבולות תפשין ח' ומדינת ישראל תפשין כפזיין התחילה לפעול. בהתחלה היא אגב פעלה גם בציבורים דתיים וגם בציבורים לא דתיים, אפילו בקריית ארבע ובחברון. לאט לאט, תוך כמה שנים, התחלקו שתי המדינות האלה לפי חלוקה שהיום כולנו מכירים אותה. במדינת ישראל תפשין כפזיין גרים היהודים שמאמינים בארץ ישראל האלוקית. כשהם מצליחים, זה גם משתלם, כי זה 5 דקות מכפר סבא וזה די זול. אבל היא מנוהלת על ידי התפיסה של הקשר האלוקי לארץ. במדינת ישראל תפשין ח' גרים אנשי ארץ ישראל הפרקטית. אם אתה נוסע בדרום ואתה עובר מבאר שבע עד מיתר, מגיע לצומת שוקת, למי שמכירים, שם הגבול של מדינת ישראל תפשין ח' ושם מתחיל הגבול של מדינת ישראל תפשין כבזיין. משם ואילך אתה תפגוש טרמפיסטים עם כיפות גדולות ודובונים, פחות פנסים ברחובות ושלטים כתומים בצד דגל ישראל, כי זאת מדינת ישראל תפשין כבזיין. 2 דקות למטה קניון דוס ודלק, הכל. אם אתה תיסע בנגב מהצד השני ואתה תעבור את הקיבוצים ותגיע לחבל הבשור ותגיע עד כיסופים, אתה במדינת ישראל תפשין ח'. אתה מריח אוויר של תרבות. אתה עובר את המחסום, נכנסת למדינת ישראל תפשין כ"ז. מהצדדים קפלדים ואנשים מלאי אמונה ושמחת עולם על ראשם. זה יקרה לך בדיוק אותו דבר אם אתה תעבור מהמרכז לגב ההר. זה יקרה לך אותו דבר אם אתה... זה היה הסיפור. אלא שמדינת ישראל א' ומדינת ישראל ב', בשונה מהוויכוח הראשון בין יהודי ארץ ישראל ליהודי חוץ לארץ, ובשונה גם מהוויכוח השני בין היהדות הציונית דתית ליהדות היהודית חרדית, הפעם מתווכחים שני אחים משתי המדינות שעולים על אותו טנק ונמצאים באותו צבא, ואפילו יש להם את אותם וורטים. הם נמצאים יחד כל הזמן, והם חיים בכלל בשתי תפיסות שונות לחלוטין. לחלוטין. בשביל ראשי מדינת ישראל תשנ"ח, אני אספר פה סיפור חריף מאוד מאוד. מאוד חריף. בנו של מוישה דיין כותב לפני 10 או 15 שנים מאמר. מאמר נורא. כאן בבית המדרש אני אפילו לא אגיד את שם המאמר. והוא כותב שם במאמר שלו, והוא כותב במאמר שלו, השנים היפות ביותר שהיו לי, הוא כותב שם, אני מתאר מה הוא אומר שם, אני לא זוכר את המילים המדויקות, הוא כותב, אני רוצה לדבר איתכם פעם, כי לא דיברתי איתכם בערך מתשכ"ז, מ-67. אני רוצה לספר לכם קצת, השנים היפות ביותר בחיי היו 66-67 כלשונו. אז הייתי סטודנט בירושלים. זה היו שנתיים ראשונות שלי בירושלים, הייתי ילד שגדל בצהלה, ברמת השרון. ואלה היו שנים כאלה יפות. לא יודע אם יש פה מישהו זוכים, שזוכים הירושלמים שלפני 67 כשהיינו ילדים. אלה היו השנים הכי יפות שהיו לי בחיים. למדתי באוניברסיטה, והיינו רואים את הר הצופים, ככה היה לנו מקום ברחוב ממילה, שהיינו מסתכלים ורואים את הר הצופים ואת הכותל. היה כמו בגלות ובגאולה. בערב היינו הולכים לפגוש כל מיני דמויות ירושלמיות מעניינות. ימין, שמאל, טיפוסים. והיה מצוין. הייתי חבר הכי טוב של הדתיים. הם היו חברים הכי טובים שלי. ואז, יום אחד, הגיע האסון. פתאום, האבא שלי עם החברים שלו, החליטו להשתגע, ויום אחד, הכותל נהיה ממש. והחברים הדתיים שלי, שכל הזמן היו חברים שלי, פתאום התחילו לרקוד עם אבנים. כך הוא כותב. והיהדות שכל כך אהבתי, פתאום הסתבר לי שבעצם הם התכוונו לאבנים. אתם קוראים לתקופה הזאת, כך שמעתי, הוא כותב, התחלת דגאולה, נדמה לי. אז רציתי לעדכן אתכם שאצלי באותו יום התחילה תקופת האבן. מילים חריפות מאוד, אבל צריך ללמוד את זה. חזק. ופשוט לא יצא לי אף פעם לדבר איתכם על זה. כי כל פעם שרציתי לדבר איתכם על זה, אתם רוקדים. אתם רוקדים בגאולה וזה. אז רציתי לעדכן אתכם שהגאולה שלי הייתה לפני. ואז התחילה לי הגלות. הוא אומר שם, יהודי חול לא מבינים מה אני רוצה עכשיו. כי הם יכולים להמשיך לבקר ולראות את הכותל ולהגיד שהוא תמונה ולחזור. אבל בשבילי פתאום כל המערכת השתנתה. החיים השתנו. ניתוח נורא. הוא מתאר כאילו את זה כשבר חייו. אני מזכיר אותו עכשיו לא כתנא דמסייע להבנת ערכה של ירושלים עיר הקודש. אני לומד את רבי אסי דיין בזהירות גדולה. אני לומד אותו כדי להבין כמה אח שלי ואני בכלל לא משדרים באותו שידור, בכלל לא מדברים באותו דיבור, בכלל לא מבינים אחד את השני. כמה בעצם הוויכוח לאיזו ארץ ישראל בנו בתשנ"ח, שמעולם לא התברר כמה הוא קשה. ועכשיו, ראי ואהובי, הסוגיה הגדולה. בוויכוח אם עם ישראל צריך לבוא למדינת ישראל או לא כדי להציל את עם ישראל, מה שדיברנו, ויכוח ראשון, הציונות השקיעה כמעט את כל מה שהיא יכולה בהסברה. סוכנות ועלייה ושליחים ויותר מוצלח ובעיקר פחות מוצלח, אבל בלי סוף. הכל הושקע בהסברה כדי להסביר את זה. בוויכוח בין היהדות הדתית-ציונית ליהדות החרדית, כל הוויכוח היה הסברה. יש אין סוף דברים מוסברים. הוויכוח היה בדיון, בהסברה. מוריי ורבותיי, בוויכוח על ארץ ישראל מעולם לא הייתה הסברה מאף צד לאף צד. לא עסקו בכלל בהסברה. שני אזרחי שתי המדינות קבעו עובדות. ינצח מי שיתקע יותר קרוונים במקום שהוא ישים אותם. ואתם תשתדלו בעיקר להפסיק לבלבל את המוח. זו תופעה מדהימה. בעצם הוויכוח הזה קיים 100 שנה. מאז מבשרי הציונות והציונות החילונית. אבל מימי קום המדינה וההתיישבות לא היה יום אחד שהתפנינו מעובדות ועסקנו בהסברה של אחד לשני. היה. שבועיים לפני מרכז הליכוד עשינו פנים אל פנים. זה שכחתי. נכון. עד שהליכוד החליט כמו שצריך, ואז הפסקנו. ההסברה הפנימית, מה זה בשבילנו המושג הזה של ארץ ישראל האלוקית? אני סיפרתי כמה פעמים בזמן האחרון. רצה אני אספר את זה פה פעם אפילו. בשבת ובליל הסדר. היינו פה בישיבה. עם ציבור ככה, תל אביבי, מרחוק, סיפרתי לכם. ציבור בקטלוגים מאוד מאוד חילוני. זה היה מדהים. בסוף החג הראשון, ביום ראשון, אחר הצהריים, היו שאלות ותשובות. קם שם בחור, פילה פלוינדיק, ממש. הוא היה כל היומיים אלה שחקן בבית לסין בתל אביב. 2 קילומטר שמאלה מהשמאל הקיצוני. שמאל שיעור חזוניש. איש נפלא, מוסרי, תמים, לא תינוק שנשבע, תינוק שאביו, ולדעתי כבר אביו נשבע. נולד בארץ, אני חושב דור שלישי בארץ, כבר מכל הצדדים, לא? חומץ של בחור, שחקן חשוב מאוד. והוא, אתם לא מבינים מה קרה לו ביומיים האלה. בליל הסדר כשגמרנו ב4:15 פלוס את ליל הסדר, הוא בא בהפגנה. למה מה קרה? מה? אז אמרתי לו, רוני, אצלך בתל אביב תמיד עובדים בשעות האלה, אצלנו גומרים, זה לא... הוא פרח. אחר הצהריים, בסוף החג הראשון, יש שאלות ותשובות, הוא קם ואומר, כבוד הרב, יש לי שאלה אחת. תראה, הוא אומר, אני פה יומיים. אני לא יכול להסביר מה קורה לי פה ביומיים האלה, זה מדהים, זה פילאי פלאות, אני לא יכול להסביר. הוא אמר פילאי פלאות. הוא אמר, הוא השתמש. הוא אמר, וכולם חייכו, הוא אמר, זה פילאי פלאות. זה הסימן שהוא הבין מה הלך. הוא אומר, לא יודע איך להסביר את זה בכלל, אני לא יודע איך להסביר. אבל יש לי משהו אחד שאני מוכרח להגיד לך. אני פתאום שמתי לב שזה נשחל כמה פעמים במשך החג. כאילו, הוא תפס אותי על חם. ואין לי ברירה, אני חייב לשאול את זה. אני חשבתי בהתחלה לבד, כי אני פחדתי שהוא רוצה להגיד לי שהוא מצא אותי במעילה, בגניבה, אחרי כל ההקדמות, אני אומר לו, נו! אז הוא אומר כך, לפני שעה אני עומד פה בחלונות, בבית המדרש, ופתאום מגיע איזה יהודי עם הבן שלו. יהודי דתי. מגיע עם הבן שלו. ואני מסתכל פה, מחזיק את הילדה שלו, את התינוקת שלו, ואני מחלון אחד, והוא מחלון אחר. פתאום אני שומע אותו, ותאמין לי, שמעתי אותו, אני אומר לך, שמעתי. הוא אומר לילד שלו, אתה רואה? הוא מצביע לו על הכותל. כאן, בשנה הבאה, נבוא לבית המקדש. והוא מסביר לילד שלו, לא, לא כאן, כלומר, מהצד הזה של הכותל. כאן! אני רואה שהוא רועד בקולו, והוא ממשיך לצטט לי את הציטוט החמור, והוא אומר, ואז עוד אמר לו אפילו, ושם נאכל סטייקים? ואז שואל אותי רוני, תגיד, כבוד הרב, זה חיוני הדבר הזה? זה מוכרחים? אמרתי לו, תסביר את השאלה. אז הוא אומר, תראה, לי יש קשרים טובים. והוא דיבר בתמימות. אני אסדר אישור של העירייה, אפשר לבנות את זה מהצד הזה של הכותל? ואתה יודע, זה ברגע אני אהיה פה. הוא אומר, אני 48 שעות רץ איתך בכל החלומות. בשביל מה אתם מתעקשים על זה? 100 מטר ימינה, מספיק, נו. וחשבתי פתאום, אמרתי לו, שאלת את זה פעם? אמר לי, לא. אז אמרתי לעצמי, אתה שאלת את זה פעם? אני. מה אתה שואל אותם שאלת את זה פעם? כמו איזה מורה זקן ששואל את הילדים. אתה שאלת את זה פעם? הוא גדל איתך, כלומר הוא לא גדל איתך, לא ידעת שהוא גדל איתך, בכלל לא ידעת על קיומו. הוא נלחם איתך על אותה ארץ, זה החלום שסבא שלו חלם. הוא מסר את נפשו עדיית הדאחי, שינית לו את החלום, ואף פעם לא הסברת לו למה. מה אתה כועס עליו? ופתאום הרגשתי חובה לנסות להסביר מה זה באמת מקום, ומה זה שער השמיים. ופעם צריך לדבר על התשובה על זה. אבל עכשיו אני עוזב את זה. ופתאום הבנתי מה התפקיד שלנו בדור הזה. התפקיד שלנו עכשיו הוא לא התפקיד של המשיח. תשמעו טוב, כאן מתחיל הכל. התפקיד שלנו הוא התפקיד של אליהו הנביא. התפקיד שלנו הוא לשבור את המחיצות. הוא לאפשר אווירה שהמשיח יוכל להגיע. הרי בעצם, הלכתית יכולתי להגיד לו, ואולי זאת מצוות הוכחה, שייגץ אפיקורס גי! ולזרוק עליו שני אבנים, לחסום צומת ולשרוף עליו צמיג. זה גם יום טוב, אז בכלל אין בעיה, אבל בשבת יכול להיות שעוד יותר כדאי, כי זה מצווה דהורה איזה אחד. לכאורה. הרי זה פיקורסות בשיאה. מה הוא הציע? הוא הציע שחוטי חוץ, מה הוא הציע? אבל לחשוב רגע מחשבה שנייה. מי בדיוק היה צריך להסביר לו את זה? בישראלית, מי נרדם בשמירה? על מי חלה חובת ההסברה? מי היה אמור להסביר לו את זה? אריק שרון שבנה איתי את הבתים בגוש קטיף? וחושב בדיוק כמו? רק שפרקטית הוא חשב שכדאי לבנות. ופרקטית עכשיו הוא חושב שכדאי להרוס. ואני במקום להשקיע בהסברה אליו, נהייתי חבר של אריק שרון ואמרתי לו, נעבוד על הפרקטיקה ביחד? לא חוזר בי מזה שעבדתי על הפרקטיקה. צריך לבנות את הבית, צריך לבנות את הארץ. הסברתי לו את העניין? ניסיתי? לא שאלתי אותו לאיזו מפלגה הוא מצביע בבחירות. אני חותם לכם שאני בניחוש מבטיח לכם שהוא הצביע למפלגה שמתחילה בשין ונגמרת ביוד ובאמצע יש נון ובב. ואני גם חותם לכם שהוא לא שונא כי הוא לא יודע לשנוא. הוא לא שונא זבוב. רק פשוט לא דיברנו בחיים. כי לא יצא לנו. כי למי יש זמן להסביר כשעוד מעט הקדנציה נגמרת ואפשר לבדוע עוד 30 עובדות? יש לי קדנציה, 3 שנים. איזה 3 שנים? 3 שנים. בדרך כלל קדנציה זה 3 חודשים, 4, אני יודע. יש לי קדנציה, נעשה את זה מהר. הרי בתפיסה הזאת אנחנו חיים. בוא נסביר אחר כך, נו. נגמור לקבוע את העובדות, נסביר. בעברית אחרת, הרי בין כה וכה הוא מטומטם. באמת. מה יש לו? מה יש לו? עגלה ריקה, טיפש. מה יש לו? מה יש לו באמת? אין לו כלום. אין לו כלום. הוא לא רע. סתם נבח אידיוט. הרבה יותר קל לבנות 2 ערים מלהסביר לאבן. איך תסביר לו? הוא לא יודע כמה חומשים יש. איך תסביר לו? הוא תינוק שנשבע מלדעת שהוא תינוק שנשבע כבר. כל ההסברים בעולם היו לנו כדי להסביר לעצמנו למה אי אפשר להסביר לו כלום. ואני מודיע לכם, ב-20 שניות דיבור איתו, מסתבר שאחרי שמדברים 10 דקות ביחד, לא צריך להסביר לו, כי פשוט הוא יסביר לך. בסוף שיחה של 25 דקות הוא הסביר לי בדיוק למה בית המקדש צריך להיות בצד הנכון. אבל פשוט לא נפגשנו. צריך להבין את זה טוב. מוריי ורבותיי, זה ניתוח פשוט, הוא לא קשה. אבל תחשבו עליו, הוא יסוד היסודות. כל ההשקעה הכי גדולה שהייתה לנו בלהסביר למה לבוא למדינת ישראל, הייתה בהסברה. הלכנו ממקום למקום והסברנו לאחינו יושבי חוץ לארץ בהסברה. הסברנו לעולם. הקמנו משרד חוץ ומשרד הסברה ומשרד זה ומשרד זה להסביר לעולם למה צריך מדינת ישראל. הסברנו כל הזמן את הוויכוח הפנימי בתוך היהדות הדתית. ובוויכוח המהותי, שאצל מישהו אחד זו הגאולה בהתאבותה, ואצל המישהו האחר זו תקופת האבן, ואני בכוונה מביא מישהו קיצוני. כי בסוגיה טובה שרוצים לברר, מבררים מהצד, כדי להבין חזק. פשוט לא השקענו דקה מבחינה יחסית בהסברה הזאת. הראה לי אתמול, סטלי, דבר פלאי פלאות. האם הבנים שמחה, זה פלאי פלאות, לא שמתי לב לזה, האם הבנים שמחה מספר בעמוד עין ה' במהדורה הראשונה, הוא מספר בשנת תפריש עין ד' למניינם 14, אז פורצת מלחמת העולם הראשונה. הוא מספר על כינוס שהיה בעקבות בריחה של הרבי מבלז, הרבי הקודם הקודם. הוא מספר על כינוס שהיה שם, וישבו שם גדולי ישראל ביחד, והוא יושב במרכז, ויושב שם אחד הרבס נכבי ההתאבלב מסתמר. הוא יושב לידו, והוא פונה אל הרבי מבלז, ואחרי שנמצאים שם בתוך איזו סעודה גדולה, הוא אומר לו כך. הוא אומר לו, הוא מצטט אותו. אחרי שהוא מתאר מי זה הדובר, אז הוא אומר לו כך, רבי, הוא פונה לרבי מבלז, הוא רבי אחר, הוא אומר לו כך, היות שעם בני ישראל שרויים בצער כמעט בכל העולם, מלחמת העולם, שרויים בצער כמעט בכל העולם, והצרות תקיפות ותחופות הרבה מאוד, ואין תרופה למכות ישראל זולת אם יתעוררו כולם יחד, כל כלל ישראל לתשובה. הגיוני, לא? מה התרופה? נעשה תשובה. הדבר הכי הגיוני. והיה מן הראוי שתנועה זו על התעוררות התשובה תיצא מידי צדיק הדור כמותו. שהכתירו אותו בדור הזה לצדיק הדור. הרבי מבלז. כולם יודעים שכבודו צדיק הדור. אם אתה תקרא שעכשיו כולם צריכים לעסוק בתשובה, זה מלחמת העולם. ויהודים נמצאים בוויכוחים מאוד קשים. יהודים נמצאים בגרמניה וברוסיה ונלחמים אחד בשני. אתם מבינים את האטמוספירה? היה מן הראוי שעכשיו תצא ההתעוררות הזאת מכבודו, ובוודאי זה יפעל על הדור להשיב את ליבם לאבינו שבשמיים. ובזה נשיג את הישועה שממתינים לה כל כך כלל ישראל. והוא מספר, הוא מספר שהוא היה שם עם הבנים שמחה. והוא מספר, כה טען לפניו כמעט שעה שלמה, בהתלהבות, והתאים את דבריו בטעמים מתוקים ונפלאים, שרק עליו מוטל החוב הזה. הרב חייב לעשות את זה עכשיו, חייב לקחת הנהגה ולהוביל את תנועת התשובה. תפרש עין דלת. חושבים שזה נולד אתמול, לפני 90 שנה. וכאשר השלים את דבריו, פתח רבינו פיו בקודש, וענה לו רק תשובה קצרה וחדה בזה הלשון. עכשיו זה מופיע ביידיש, ואתם תמחלו לי, נקרא את זה בעברית. דלופוש הרוב, הוא קרא לו הרב מלופוש, זה היה שמו. האם כבר סיימת את טענותיך? הוא שעה שלמה נתן דרושי, על התשובה. כשהוא סיים הוא אומר לו, זהו, גמרנו? אתה סיימת את הדרשה? תשמעו משפט. ישמע כבודו, הוא אומר לו. כאשר המשיח יבוא, היהודים יעשו תשובה. עכשיו, העיקר שהיהודים יאהבו זה את זה. אתם שמעתם? הבלזרוב. היה חשוב לו שיהיה תשובה, תאמינו לי, הוא רצה תשובה. הוא אמר לו, אדוני, אתה שואל אותי מה התפקיד שלי בעולם? אליהו. אני צריך להשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם כדי להכשיר את הקרקע שתהיה תשובה. איך אפשר לעשות תשובה כשיש שנאה של אי-הכרה? בטח שאני רוצה לקרוא לתשובה לכולם, אבל אתה יודע מה היסוד של מה שאני רוצה? היסוד של היסודות יותר מכל דבר? לקרב יהודים איש אל אחיו, וכך אתה תראה שנמשיך ונקרב יהודים לאבינו שבשמיים ואת אבינו שבשמיים אלינו. אני אומר לכם שהדברים האלה שנאמרו בתפריש עין דלת לפני 90 שנה במלחמה הראשונה, שייכים לרגעים של היום. רציתי להגיד פי 6 מיליון. פי מיליונים. כי מה שנאמר פה, הוא בוא נגדיר הגדרה. מה החובה שלנו? בבית המדרש הזה אני לא צריך להסביר לאף אחד. כמה אני שרוף כולי מבפנים ולא מפסיק לחשוב לשנייה אחת. איך אנחנו לא זזים ממילימטר ורק ממשיכים לבנות ולבנות ולבנות ולעשות בגוש קטיף הקדוש ייבנה ויקונן. אני לא צריך להסביר את זה לאף אחד. ודווקא לכן אני אומר לכם את המשפט הבא. ואני אומר חריף. חסימת הכבישים שנעשתה ביום שני, היא אחת הפגיעות הגדולות ביותר בגוש קטיף, בתהליך, בעבודה שלנו, בהבנה, הסתירת לחי לכל העשייה שלנו. אתה לא יכול להגיד לי שאתה בא לדבר איתי פנים אל פנים. וכשאני לא שומע אותך, אז אתה זורק עליי צמיג בראש. אתה עושה מני צחוק. יהודי לא מגרש יהודי, זו טענה הכי מוסרית שיש בעולם. יהודי מנומס גם לא חוסם סתם יהודי בגבעת שמואל, שיכול להיות שהוא רוני מבית לסין, שלא מבין בכלל מה אתה רוצה מהחיים שלו. מה קרה? למה הפסקת להסביר לו? הרי בינינו לבין עצמנו, אם ביום חמישי הקרוב היה ועידת הליכוד עם מפקד, אז היינו עושים את חסימת הצמתים? מה פתאום? היינו הולכים עם פרחים, ומחלקים בונבוניירות, ואומרים, האהבה תנצח! אנחנו מה שנקרא, האהבה תנצח, ואם לא, אני אראה לך. מה זה האהבה תנצח? אני אוהב אותך אהבת מוות. אני מת, כלומר, אתה מת, כי אני מת עליך. כמה שאני אוהב אותך. שאל אותי מישהו אתמול כשדיברתי על זה, לא מבין, מה אהבה? לא צריך לתת סתירה? לפעמים? אמרתי לו, א', מי? ב', שאח צריך לתת סתירה לאח, זה בתנאי שהוא מכיר אותו כל כך טוב, והוא יודע מתי לחבק אותו מיד אחר כך, והוא הכין את כל החיבוק לפני הסתירה. אתה נותן סתירה, והולך, ועוררתי את הקהל. מה התפקיד שלנו כבני תורה? לצאת לכבישים ולהגיד, התייאשנו ממכם, עם ישראל? זאת בושה וחרפה. לצאת לכביש ולהגיד, זהו? אתם הרי פמבלים, אתם הרי לא מבינים כלום. מה קרה? למה אתמול הסברת והיום לא? למה? תסביר לי את זה. אני נהג, נוסע באוטו בצומת וגאה. סוף סוף סיפר לי חבר שלי, סטודנט, שפתאום חבר'ה באים ככה, תל אביב, שבת, בית קפה, נכנסים פנים אל פנים, משוגעים, יוצאים, שבת זכור כאלה, כל מיני משונים כאלה. השתגעו הדתיים. פתאום הם ככה חברים מצוין. זה רציני, זה אמיתי, או שזה על תנאי? עד הבחירות. באמת הגעתם למסקנה שצריך להסביר? אני לא אומר שבשביל להסביר צריך להפסיק לבנות. חס וחלילה. התבקשתי והסכמתי מיד לעמוד בראש ועדה ציבורית לעידוד, תקשיבו טוב, הכפלת הקמת החממות והתשתיות של החממות בגוש קטיף בשנה הקרובה. נתתי היום את הסכמתי. אני בונה. אני לא חוסם ולא שורף. אני בבעיה מספיק קשה, אני לא יודע איך להתמודד איתה, אני בבעיה מספיק קשה בחיים, מה יעשה חלילה ביום פקודה שחס וחלילה לא יבוא? היא בבעיה הכי קשה שיש. אז אני מפסיק את שיטת ההבנה וההסברה, מכריז על ייאוש, והולך לברוגזים. שאל אותי מישהו, הרב, ומה עם תוכחה? והשאלה זעזעה אותי. השאלה זעזעה אותי. אתם בטח מתפלאים למה. שאלה טובה. מי יכול להוכיח? מי שיכול להבטיח שהוא ברמתו של רבי עקיבא והוא קיים ואהבת לרעך כמוך, והוא מכיר את זה שהוא מוכיח אותו, והוא יודע שהתוכיחה תפעל. זאת ההגדרה בהלכה. אתה מעיז להוכיח מישהו ברמזור? אתה משוגע? אתה השתגעת לגמרי? ככה פונים לבן אדם? ככה אומרים תוכיחה? זאת צורה של תוכחה? לא דיברת איתו בחיים שלו. אני עמום מהאהבה אמינה הזאת. אני כועס על עצמי, אני מודה, אני לא חשבתי שאהבה אמינה שולחים לך. זה הפוך לגמרי מהמהלך. המהלך הוא, עם ישראל צריך להבין, עכשיו תשאלו, מי אמר לך שעם ישראל יבין? פשוט לי. עם ישראל שהחליט, במחילה מכבוד כולם, יהודים שהחליטו לבוא לארץ ישראל, ולא לאוגנדה, לא מפני שהתורה אמרה להם לבוא לארץ ישראל, אמרתי לכם, חלק מהמזרחי אמרו אוגנדה, אלא מפני שכל פנימי אמר להם לבוא לארץ ישראל, והם לא החליטו החלטה אקדמית, אלא הם מסרו את נפשם עליי ועלינו, בניהם ובני בניהם, לפחות זכות הקדושים של הסבא שלהם, שווים את זה שאני אנסה לפחות להסביר להם. שאני אוריד קצת מהשחצנות שלי, ובעיקר מהחומות. אמרו לי, אתה לא בעניינים, אתה לא מבין ששונאים אותנו. לא, אני לא מבין ששונאים אותנו. אני גם לא חושב ששונאים אותנו. אני חושב ששונאים חומות. כי לא מכירים את הבשורה, כי לא מכירים אחד את השני. ובכלל לגבי תוכחה, אני יודע שהזמן מאוחר, אני גונב עוד דקה או שתיים, בכלל לגבי תוכחה, באיגרת חשובה ביותר באיגרות הראייה, באיגרת ריש סמך וב, אומר הרב באיגרות הראייה, הגדרה להלכה, הגדרה הלכתית, יסודית ביותר. אומר הרב שם כך, וכאשר אין לנו בדור הזה, בדור הזה, הרב קוק, היה אוהב ישראל, לא יותר, אבל לא פחות מכל מי שהיה בחסימת עצמתי. וגם תורה הוא אהב קצת. וגם הארץ הייתה טיפה חשובה לו. וכאשר אין לנו בדור הזה ולא בכמה דורות שלפנינו על פי עדות רבי עקיבא, מי שיודע להוכיח, רבי עקיבא אומר, תמיהני אם יש בדור הזה מי שיכול להוכיח, כי צריך להגיע לרמה של ואהבת, תקשיבו טוב, על כן נפל פוטה בבירה, נפלה אבן בבור, בבאר, והוחלטה החלטה, נפסקה החלטה כאילו, שכל ההלכות, תקשיבו טוב, הגדרה מדהימה, הלכתית, הנהגה של הרב, שכל ההלכות הנוטות לרוגז ושנאת אחים. יש הרבה הלכות שנוטות לרוגז ושנאת אחים. יותר מדי פעמים שומעים אותם בדיבורים באוויר. והן מופיעות. מורידין ואין מעלין, חלל שבס בפרסיה, יש הלכות נכונות. אבל שכל ההלכות הנוטות לרוגז ושנאת אחים, נעשותם לנו כפרשת בן סורר ומורה, עיר הנידחת ובית המנוגה. למען דאמר, לא היו ולא עתידים להיות. ונכתבו משום דרוש וקבל שכר. זה לא נפקמינה להלכה היום. להלכה היום אנחנו עסוקים בדבר אחד. באהבה, באהבה ועוד פעם באהבה. אז למה זה נכתב? דרוש וקבל שכר. מה דרוש וקבל שכר הוא מסביר? והשכר של הדרישה גדול הוא מאוד. כי כשעושים באהבה אפשר לשכוח את העקרונות חס וחלילה. אז הוא המלך המעמיד צביון הטוב על ידי תגבור את צנעת הרע בכל ענפיו. אבל את זה יעשה רק באורח לימודי. אבל לא יניח זה חלילה להפעלה. שמעתם? מה שהרב כותב באיגרת רי סמך וב באיגרות הראייה, כותב החזון איש בצורה יותר חריפה במושגים הלכתיים. החזון איש דן בתחילת יורה דעה בסימן ב' לגבי דין בשוחטים, ואותו דין הוא מביא בכמה מקומות, על דין מורידין ואין מעלין בזמן הזה. והוא אומר שכל ההלכות שעוסקות בדין מורידין ואין מעלין בזמן הזה, הן היו נכונות, הוא אומר, בזמן שההשגחה הייתה גלויה, כמו במדבר. וכשראו מקושש עצים ביום השבת, אז כל אחד ראה בעיניים שהוא פוגע בגאולה. אבל בזמן הזה שיש הסתר פנים ולא רואים, כותב החזון איש, אין זה דין תורה, אלא הרי דין זה הוא השחתה ואלימות. שומעים ביטוי? ואז הוא מוסיף, הרי מדובר שם על מישהו שנמצא בבור, והשאלה אם להורים אותו או לא, בגלל שהוא מחלל שבת בפרסיה. חלל שבת עליו. אומר החזון איש, אלא אנו היום יש לנו רק דבר אחד, כשהוא נמצא בבור, לא להתפלסף, אלא למושכם בחבלי אבותות של אהבה. שמעתם ביטוי? למושכם בחבלי אבותות של אהבה. בטח שיש לי ויכוח על ארץ ישראל ועל שבת ועל תורה, בטח שיש לי. אבל מה זהו? כל בני הישיבות, כל בני התורה, כל אלה שעם ישראל אמר להם לא ללכת לצבא לתקופה שלמה אלא לחלק, כי עם ישראל רוצה אנשים שיסבירו את התורה, כולם יהיו פוליטיקאים שיוצאים להילחם עם אנשים ברמזורים? השתגענו? זה תפקיד בני התורה? לעסוק בלהתייאש? לעסוק במלחמה עם תומי לפיד? גם בתוך המערכת הפוליטית אני לא מאמין שמרוויחים כלום מכל הכיסוכים האלה. אבל שם נבח זה המקצוע, מה אני אעשה? אז אני לעצמי גזרתי מה לכהן בבית הקברות, ואני מעדיף להתחזות לכהן ולא להיות בבית קברות גם בתור ישראל. וגמר. אבל זהו. בית המדרש יוצא להכרזות ייאוש. בונים. מקימים ישיבה בנצח חזנים. הולכים לתל אביב עיר הקודש. בונים ובונים 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 ובונים. לא בונים רק אם זה מקובל. אני האחרון שמציע הצעות מצחיקות כאלה, חס וחלילה, בונים. אני לא אמרתי לרוני בתור תשובה על השאלה, אולי נזיז 10 מטר, נדון על זה בהמשך. אני גם לא אמרתי לו, אתה יודע שאתה חייב קרה. אני מודה, לא עניתי לו כך. אני אפילו פתחתי אתה ענק. איזה שאלה. וזה לא היה תרגיל מתודי. אהבתי אותו מאוד כל השבת והחג. וכשהוא גמר את השאלה הזאת, הוא פשוט היה רחוק, רציתי לתת לו נשיקה במצח. התאהבתי בו עוד יותר. לפעמים בן אדם נורא מתעצבן כשמישהו אומר שטויות. אבל כשהילד שלו בבית סוף סוף אומר איזה שטות, הוא נורא שמח. העיקר שהוא מדבר. הוא אוהב אותי, הוא מתייחס אליי, אני מתייחס אליו, אנחנו מדברים. וזו לא שטות. זאת מחשבה. תחשוב. תסביר. תדבר. תלמד. הערכנו, אבל זה כל כך יסודי. אם אני צריך להגדיר בהגדרה אחת את תפקידנו היום יותר מכל דבר אחר בעולם. הרב כותב באורות, הנני רואה אור חיי אליהו עולה. אתם יודעים מה הכוונה לאליהו? זה אליהו שדיברנו עליו מקודם. אליהו לא היה אוסר ולא היה מתיר, לא יהיה מתמה ולא יהיה מתהר, אלא מיישיב לב ישראל אל עצמם ולאביהם שבשמיים. והיישיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. ללוף השירוב, אם אנחנו נכין את הקרקע למשיח, שיהודים יאהבו זה את זה, הוא כבר יגמור את העסק וכולם יעשו תשובה. גם מי שאנחנו לא נספיק. אבל אם אנחנו נלך לדבר פנים אל פנים, על תנאי, אין שום סיבה שמישהו בכלל ישמע לנו כשזה לא על תנאי. אנחנו צריכים לברר עם עצמנו מהי המגמה האחרונה שלנו. המבחן הגדול הזה, המבחן של עם ישראל ששב לארצו, והיום הוויכוח הולך ונהיה שונה. ברוך השם, בשנים האחרונות, מאז מלחמת יום הכיפורים ואחר כך, עלייה כזו גדולה דווקא מארצות המערב, אמריקה, אנגליה, עלייה שחלק גדול ממנה ורובה הגדול הוא עלייה תורנית דתית. דבר שהצטרף לתפיסה של ארץ ישראל האלוקית דווקא. גדילה של ציבור ענק שתופס את התפיסה של ארץ ישראל האלוקית. מצוין. אז מה אנחנו עושים עם זה? אז אנחנו אומרים, אוטוטו נהיה הרוב, ועכשיו אנחנו נחזור ל-48 ונגיד, אתם לא קיימים, לא משנה בכלל אם אתם מבינים, אנחנו נדרוס אתכם בין כה וכה. זאת הייתה השיטה פעם. השיטה של הדתיים הסוציאליסטים בתחילת המדינה, היו דתיים סוציאליסטים, שהיו משתחווים כל בוקר לחבר, לסטלין. חלקם היו בממשלה. והשיטה שלהם הייתה לגזוז את הפאות של הילדים שבאו מתימן. והם אמרו שזה יעזור להם כשהם יהיו גדולים. הם יפסיקו להיות פרימיטיביים. צריך לעורר אותם. כך הם אמרו, הדתיים הסוציאליסטים. נוציא אותם מהחלומות שלהם, נעורר אותם. הם סובלים מסכנים. אתם כועסים על זה? אני מקווה. אז אהבת אחים פירושה, תיכנס רגע לאוטו של הנהג שאתה חוסם, ואולי הוא חושב את אותו דבר עכשיו. מהמקום שלו. אולי זה בדיוק המקום שהוא נמצא עכשיו. למה אתה כועס? מה יש? ככה הוא חושב, ככה הוא מרגיש עכשיו. יש רגעי מבחן, וברגעי מבחן הקדוש ברוך הוא בודק אותנו. בודק את העוז, אבל גם את הענווה. בודק את הביצוע, אבל עוד יותר את התבונה. בודק אם תוך כדי מאבק על קרב אחד, אנחנו לא מוכנים לזרוק את המלחמה כולה. וניצלתי והערכתי בדברים, כדי להגדיר אולי עוד יותר ועוד יותר, הכי מחודד שאני יכול. אם אני נשאל היום, על ידי מי שיוצא לשליחות כזאת, לשליחות אחרת, מהו עיקר תפקידי? תשובה? תשובתי היא תשובתו של הרבי מבלז. עיקר תפקידך ותפקידי, שיהודים יאהבו זה את זה, כדי שמי שעוד לא יספיק יהיה באווירה כזאת, שהמשיח יוכל לגמור את מה שאנחנו לא הספקנו ולעשות תשובה. ערב טוב.